שהגמרא אומרת שקדושה גם לגיליונים. אחר כך עברתי למחלוקת שהייתה בדור ראשון של יבנה, וניסיתי להראות שבעצם הייתה מחלוקת על הנקודה הזאת, זאת אומרת על הגיליונים, על המעמד של הגיליונים, כי רבי אליעזר ורבן גמליאל גיסו היו תפסו שאנחנו אמורים להיות איזשהו צינור חלול שמעבירים את התורה מהר סיני והלאה, וכל דבר שהוא תוספת או ערך מוסף אנושי בעצם הוא לא תורה, זה ספקולציה. אתה צריך להעביר את התורה שקיבלת מהר סיני ולא להוסיף שום דבר משלך, ולכן בחנו שם את האנשים לפי השאלה עד כמה הם אמינים, צדיקים, זאת אומרת לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. כנגד רבי אליעזר קמו חברו רבי יהושע ותלמידיו עקיבא, רבי אליעזר בן עזריה, דור ראשון שני של חכמי יבנה, ועשו שם איזשהו סוג של פוטש, הדיחו את רבן גמליאל, נידו את רבי אליעזר. רבן גמליאל בסוף קיבל עליו את הדין וחזר ברוטציה עם רבי אליעזר בן עזריה, אבל הדיון היה שם גם סביב הנקודה הזאת, סביב השאלה האם יש משמעות לשכל של בן אדם כאשר אנחנו מפרשים או דורשים את התורה. ומאבק היה סביב העניין הזה של מה זאת מסורת. האם מסורת זה בעצם להעביר את מה שקיבלנו מסיני, אנחנו אמורים להיזהר לא לגעת, או שמסורת זה משהו יותר דינמי וזה דבר שתלוי בבני האדם שמעבירים אותו. האדם הוא אף פעם לא צינור חלול. ובסוף נדמה לי שהזכרתי את האספט שכתב הרב קוק על אבננזר, סוף התשובר. אז הוא הביא שם שהגמרא אומרת שרבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ומצד שני כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הרב קוק מסביר שהוא שמע מפי רבו דברים שאף אחד אחר לא שמע. זאת אומרת, זה לא סתירה, זה שני דברים שאותה מטבע. זאת אומרת, הוא בעצם שמע מרבו דברים שאנשים אחרים לא יכלו לשמוע. למה? כי המעבר מרב לתלמיד הוא לא מעבר של אינפורמציה שלא אתה במוסר ובמקבל. האדם שדרכו האינפורמציה הזאת עוברת תמיד תורם לה משהו, יש לו איזשהו ערך מוסף, ולכן דברים לא עוברים בצורה פשוטה. והוספתי שם, אני חושב שלא רק שאף אחד אחר לא שמע את זה מפי רבו, אלא גם רבו עצמו לא ידע שזה נמצא שם. זאת אומרת, יש דברים שהתלמיד שומע ממה שרבו אומר שהרב בעצמו לא מבין שזה מה שנמצא בתור דבריו, וזה לא דרוש, זה פשט פשוט, זה אמיתי לגמרי. כל אחד שיצא לו נדמה לי ללמוד זמן משמעותי ממישהו, זאת אומרת מאדם שמשמעותי עבורו, נדמה לי שחווה את זה, אני חושב ככה לפחות, שאתה רואה שבסופו של דבר אתה מקבל ממנו המון דברים. אני יודע שאני למשל היה איזה מגיד שיעור שבאמת ישבתי איתו שנים, באמת קיבלתי ממנו המון המון, והאופן שבו אני חושב לא קשור לאיך שהוא חושב. זאת אומרת, מה שאני אומר בדרך כלל הוא לא מסכים, לא הכיוון בכלל, ולא, ואני את הכל קיבלתי ממנו. הוא רק לא ידע שזה נמצא בתוך מה שהוא אומר. אמיתי. אני אומר, זה לא בדיחה. זה נמצא בתוך מה שהוא אומר, והוא לא יודע.
קרוצה אל ושייגנון.
מה? כן, קרוצה אל ושייגנון, בדיוק.
זה עובר למה שדיברנו מהבריסקט אורי. זה באמת מה שה...
כן, מה שהרמב"ם
אומר. בדיוק,
נכון. אז גם שם טענתי זאת עדנה. כי יש דברים שכמו שהמדרש הידוע שמשה רבנו נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא ולא מבין כלום וחלשה דעתו עד שעברו הלכה למשה מסיני ואז הוא נרגע. מה פירוש? מה פשר המדרש הזה? הוא אומר אותו דבר. זאת אומרת, הם מסרו את התורה שקיבלו ממשה. אבל משה רבנו כשהוא שמע, הוא בכלל לא זיהה שזה מה שהוא אמר להם. זה לא היה זה. ואז אמרו הלכה למשה מסיני, ומה הוא הבין? הוא הבין שבעצם זה באמת נמצא בתור דבריו, רק היה צריך בית מדרש אחר, תקופה אחרת, אנשים אחרים, כדי להוציא את הדברים ולתת להם את הצורה הזאת, את צורת הניסוח וצורת החשיבה, את היישומים, וזה נכון. ולכן מסורת בעצם זה עניין דינמי, זה הנקודה הבסיסית שעליה אני רוצה לדבר בסדרה הזאת. ואני אגיד כאן במשפט אחד מה זה אומר. זה אומר דברים לשני כיוונים מנוגדים. יש ביקורת על המסורת משני הכיוונים. יש ביקורת מהכיוון האולטרה מסורתי, על המסורת הדינמית, יש ביקורת משני הכיוונים. יש ביקורת מהכיוון האולטרה מסורתי, שאומר, מה אתם ממציאים דברים, אנחנו אין לנו אלא מה שקיבלנו מרבותינו, ואז אסור לגעת. אנחנו אמורים לשמור את הדברים כפי שקיבלנו. ויש את הביקורת מהכיוון ההפוך, שאומר, טוב, אם זה התורה, אז מה זה קשור למה שמשה רבנו קיבל בסיני? זה המצאה של בני אדם, אז לכן מה לי ולזה? למה אני חויב בעניין הזה? וזה שתי ביקורות הפוכות, אבל הן באות לאותה נקודה. מה שמשותף לשתי הביקורות ההפוכות האלה, זאת התפיסה שלא יכולה להיות מסורת דינמית. זאת אומרת שמסורת זה הפוך מדינמיקה. מסורת זה משהו שאני לוקח, דולה ומשקה, כן, מעביר מהרב שלי לתלמיד שלי, זה הכל, אסור לי לגעת, זה נקרא מסורת, אחרת זה המצאה, זה לא מסורת. ואת זה לוקחים לשני הכיוונים המנוגדים האלה. שאם אתה לא עושה את זה, אז זה לא מסורת, אז הוא כועס עליך, והשני אומר, טוב, אז אם ככה זה לא שווה כלום. זאת אומרת, אז זה לא באמת הדבר המקורי. ואני חושב שהרעיון שהוא לכאורה פשוט, אז זה... הרבה מאוד אנשים לא שמים לב אליו, ובגלל זה, מזה ניזונות הביקורות משני הכיוונים. ולכן, בעיניי, לפחות מאוד מאוד חשוב להבהיר את הנקודה הזאת. אז זה מה שאני אנסה לעשות עכשיו קצת עד כאן את המסגרת. טוב, מה זה בעצם אומר מסורת דינמית? אני אביא אולי דוגמה שאני חושב שדיברנו עליה פעם, על המסורת של מידות הדרש. ואני אדגים את הדרך הזה. הראשונים כותבים, כל מי שמתייחס לעניין, כותב שמידות הדרש זה הלכה למשה מסיני. אני מדבר על דרש ההלכה, כי אני חושב את זה, זה פרשייה אחרת. דרש ההלכה זה הלכה למשה מסיני. קיבלנו משה רבנו קיבל מסיני והעביר הלאה את כל מידות הדרש. כל בחומר, בנייניו, כתוב אחד, שני כתובים, כלל ופרט וכל ה... מידות שאנחנו מכירים מהבית עד הרבי ישמעאל. החוקרים כמעט כולם מסכימים שהמידות הן לא קדומות, זאת אומרת הם התפתחו לאורך ההיסטוריה, ויש לזה אינדיקציות לא רעות. אני חושב שזה קשה להתעלם מהטענה הזאת, ולו רק אפילו מספר המידות. זאת אומרת מערכת המידות עברה תהליך של התפתחות שהוא מתועד בגמרא ובמקורות חז"ל. יש הבית הקדומה ביותר זה בתקופת הלל הזקן, שהוא מדבר על שבע מידות דרש. אחרי זה יש את רבי ישמעאל עם 13 מידות, רבי עקיבא במקביל לו דרש במערכת אחרת גם כן 13, אבל או לא יודע 13, אבל אחרות, זה כלל אופרטי זה רבי ישמעאל, זה ריבוי היומיות זה רבי עקיבא, אז פה היו שתי מערכות של מידות במקביל, והגמרא אומרת שכל אחד קיבל את זה מרבו, אנחנו נהיה בין הקנה, וכל אחד, זאת אומרת, היו איזה שתי מסורות על מידות הדרש. בהמשך, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שזה תלמיד תלמידו של רבי עקיבא, הוא כבר מדבר 32 מידות, ולמעשה יש הרבה יותר מ-32. כשמסתכלים בגמרא אז רואים שאופני הדרש או מספר הדרכים שאנחנו דורשים את התורה זה הרבה יותר מאשר 32 שרב לזר משהו רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת שרואים בעיניים איך שהמערכת הזאת מתפתחת עם הזמן. התחלנו עם 7, 13, 32, בעצם הגענו להרבה יותר. יש גם מחלוקות, זאת אומרת רואים שזה לא צינור חלול. אם אני אדבר עכשיו אני מביא את זה כדוגמה למסורת, זה לא רק מסורת, זה אחד הדברים הכי יסודיים שהיינו צריכים לשמר אותו, כיוון שאלה הכלים שבאמצעותם אנחנו מוציאים הלכות מתוך הכתובים. אז אם את זה אנחנו לא נשמר, אם את זה אנחנו ממציאים, אז מה נאמר על ההלכות עצמן? זאת אומרת, זה רק האופנים שאיתם אנחנו עושים את הוצאת ההלכות. אז את ההלכות עצמן בכלל אין מה לדבר. ואפילו על זה אנחנו רואים שבעצם יש דינמיות מסוימת במערכת. ושוב פעם, מתעוררות הביקורות משני הכיוונים. יש כאלה שאומרים מה פתאום הכל ירד למשה מסיני, איזה 32 מידות של רב לזר משה רבי יוסי הגלילי, הקדוש ברוך הוא דקלם את זה למשה רבינו. רק משום מה אנחנו לא יודע, זה נעלם עד רב לזר משה רבי יוסי הגלילי, ואז הוא פתאום הוציא את זה לאור העולם. זה הגישה האולטרה שמרנית, האולטרה מסורתית. והביקורת ההפוכה אומרת בעצם זה הכל המצאה אנושית, זה התפתחות של השפעה מכל מיני מקומות. בספר של ליברמן, כן, יוונים ויוונות בארץ ישראל, אז הוא מדבר ש... שיש השפעה של של הסקים צורות הסק של המזרח הקדום ש שיצרו את ה את מידות הדרש האלה, וזאת הביקורת לכיוון ההפוך, שבית אומר טוב, אז מה לי ולכל זה? מה זה המתאה של בני אדם? מה זה קשור לתורה? מה, אפילו אם אני מחויב למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחויב למה שבני אדם אומרים, אז למה שאני אין אג על פי זה? אז אותן שתי ביקורות מתעוררות ביחס למידות הדרש, בגלל שרואים שם איזושהי מידה של דינמיות. ולכן אני אומר שמאוד חשוב להבין כנגד שתי הביקורות האלה, כי שתיהן תורות לדעתי, שיש דבר כזה שנקרא מסורת דינמית, וזה לא אנרכיה מצד אחד, אבל זה גם לא מתמטיקה מצד שני. זאת אומרת, זה מין משהו שהוא המשך, אבל המשך המשך גמיש. כן, דיברנו על הבגדי ים פעם באחד הפעמים הקודמות, אז גם שם בעצם רואים רעיון דומה. ובעצם הטענה היא הטענה הבאה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שמשהו הלכה למשה מסיני, פירוש הדבר שיש לו מקור בסיני, אבל זה לא בהכרח אומר שהמקור נראה בדיוק כמו שאנחנו תופסים את הדבר היום, כמו המדרש הזה של משה רבנו ובית המדרש של אבי עקיבא, שאמרו לו הלכה למשה מסיני, לא אמרו לו סתם את זה קיבל משה מסיני. הביטוי הלכה למשה מסיני, נדמה לי שזאת הקטגוריה ההלכתית הכי מסורתית שיש. זאת אומרת, הדבר הזה לא נגענו, זה ממשה. בסדר, יש פרשנויות, יש דרשות וזה, אבל יש כמה הלכות, או יש כמה עקרונות הלכתיים, שאותם קיבלנו אז. זה בא ממשה רבנו, זה הלכה משה מסיני. ועל זה אומר המדרש, שמשה רבנו לא הכיר בכלל את מה שהם אמרו. על זה. זאת אומרת, זה לא מקרה. יש פה איזושהי אמירה מאוד, מאוד חשובה לענייננו. ובעצם הטענה היא, אני חושב שפעם כן דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר מה... אבל הטענה היא שמשה רבנו כשהוא עלה לקבל תורה, כן, אז הקדוש ברוך הוא יושב איתו בחברותה, הם לומדים חברותה, והקדוש ברוך הוא קורא איתו פסוק, את השם אלוקיך תירא, הוא אומר לו לרבות תלמידי חכמים. עכשיו עובר על הפסוק לה עבד, עושים גזירה שווה עבד מאישה, בשר, בקר, יין וצון, יין ושחר, כלל ופרט וכלל, בדיוק מעשר שני, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל לא הזכיר את המילים כלל ופרט וכלל, או בניין האב, או כתוב אחד, אני מניח, אני עושה שחזור כמובן, שחזור חופשי, אבל אני רוצה להראות את הדינמיקה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קרא לו פסוק, אמר לו מה פירוש הפסוק, ואמר לו גם את הדרשה שיוצאת מהפסוק, או לפחות כמה מהדרשות, ברור שלא את כל הדרשות שהוא אמרו שם, אבל להבין את השפה, את הרעיון הזה. ואז משה רבנו מעביר את זה הלאה, והזכרתי את הגמרא, אני מאוד בטוח, הזכרתי את הגמרא בתמורה. הגמרא אומרת שבימי אבלו של משה נשתקחו 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות ו-3,000 הלכות, הלכות למשה מסיני, והחזירם עתניאל בן, את הדרשות, החזירם עתניאל בן כנז ופלפולו. את הלכות למשה מסיני עבדו. אז מה הפירוש שהוא החזיר את הדרשות האלה מפלפולו? אז הטענה היא שאני חושב שמה שאיך שצריך להבין את זה, זה שהוא סוג של עבודה מדעית. זאת אומרת, הוא בעצם אסף את, בימי אבלו של משה לא למדו תורה. בן גדול הדור נפטר, כולם באבל, באבל לא לומדים תורה. תורה הייתה בעל פה. תורה עברה בתורה שבעל פה. היא לא הייתה כתובה. אז ברגע שכל עם ישראל לא לומד 40 יום תורה, אז אין פלא שמשתכחות לא מעט הלכות ודרשות ואלמנטים של התורה שבעל פה. מה קורה אז? אז עתניאל בן כנז אוסף את כל הדרשות שכן השתברו. והוא מנסה, והדרשות האלה עוד פעם, זה פסוקים עם פירוש בצד. זאת אומרת, את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. להלן, גישה, כל מה שהדוגמאות שהבאתי קודם. ואז הוא שואל את עצמו, מה הקשר בין הפירוש לבין לבין ההלכה שנדרשת ממנו? אין לו מושג, כי הכללים לא נוסחו עדיין, אלא אמרו זה הפסוק וככה צריך ללמוד ממנו. אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אני רואה שבכל מיני מקומות שיש מילה דומה, אז אנחנו עושים דרה שווה. אז כנראה שיש כלל כזה שאומר שעושים גזרות שוות, זאת אומרת שיש מילה דומה במקומות שונים, אז דרה שווה, וכך נוצר הכלל דרה שווה. עכשיו, מצד אחד זה הלכה למשה מסיני, כי בעצם את צורת הקריאה הזאת משה רבנו קיבל בסיני. מצד שני, האופן שבו זה עבר פורמליזציה והגיע אלינו, הוא כמובן תוצאה של עבודה אנושית. לא רק שזה תוצאה של עבודה אנושית, אלא בהחלט ייתכן שזה לא מתאים לגמרי למקור, אפילו סביר. זה לא מתאים לגמרי למקור, כי זה עבר תהליך של המשגה, של עיבוד, של ניסיון להבין על מה מדובר, ואז כמובן מיישמים את זה גם על פסוקים אחרים, לכן הוא עשה את השחזור הזה, כי הוא היה יכול לשחזר הלכות שנעלמו ממנו, אחרי שהוא כבר מצויד בכללים האלה, והכללים האלה נוצרים לאט לאט לאורך הדורות, וזה מה שתיארתי קודם, שמספרם הולך וגדל. למה מספרם הולך וגדל? כי אחרי שעתניאל בן כנז יצר גזרה שווה וקל וחומר, בסדר, את זה הבנו. אבל אז מה קורה הלאה? אנשים פתאום נתקעים בעוד דרשות, בעוד דברים שהם לא מבינים איך זה קשור, איך הדרשה קשורה לפסוק. ואז נוצרים עוד כללים. לא רק שנוצרים עוד כללים, אלא כל כלל וכלל מתפרץ לכמה תת כללים קטנים. כי אנחנו פתאום מבינים ברזולוציה יותר גבוהה שיש כמה צורות שונות ליישם כל כלל כזה, ומספר הכללים הולך ותופח. עכשיו, כל הדברים האלה זה לכאורה יצירה אנושית עד אחד. מצד שני, זה בסך הכל פענוח של מה שקיבלנו מסיני. זה מה שאני קורא הלכה למשה מסיני דינמית. אני רוצה...
איך כל זה קשור למה שהרמב״ם אומר שאין מחלוקת הלכה למשה מסיני?
זאת שאלה טובה. יש בתשובת חוות יאיר בסימן קוף צדיק ב' אוסף את כל ההלכות למשה מסיני, ויש עשרות רבות שנפלה בהם מחלוקת, והוא מנסה להסביר את הרמב״ם ולא ממש מצליח בחלק גדול מהם, כך שאני לא יודע מה להגיד, אלא אם כן תאמר שלא נפלה מחלוקת עקרונית שיש פה הלכה למשה מסיני, אבל בתוך ההלכות למשה מסיני האלה יש רמב״ן, הרמב״ן מביא, וכל תלמידיו חוזרים על זה אחר כך, אפשר להסתכל באנציקלופדיה תלמודית בערך גזרה שווה, הוא אוסף שם כמה מקורות כאלה. הרמב״ן אומר שהגזרה שווה אדם לא דורש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. אבל בחומר כל אדם דורש מעצמו, גזרה שווה זה רק אם קיבלה מרבו. שאר המידות אגב זה מחלוקת רש"י ותוספות, אבל רוב הראשונים אומרים שגם שאר המידות אדם דורש מעצמו. זאת אומרת, גזרה שווה הוא החריג, לא הקל וחומר הוא החריג. זה הוויכוח בין רש"י לתוספות.
אז אפשר לראות עוד יום מפנס
כתקדים? כן.
זאת אומרת, לא כאילו...
אנחנו במשבר מתמיד, אנחנו במשבר שלא הפסיק ממתן תורה עד היום. אנחנו כל הזמן מטפלים בו באותה צורה, אנחנו עושים פורמליזציה ושכלול וניסוח ומנסים להבין מה קורה, וכך מייצרים כללים. לכן יש לנו היום, בלי קשר למידות הדרש, יש לנו היום בהלכה בכלל, בצורת הלימוד, יש לנו המון כללים. מאיפה ירד מסיני הכלל שרבי שמעון ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה? בסיני? מה פתאום? זה כלל שנותר בגמרא. מאיפה הוא יצא שהלכה כרב אבר מיעל כגם? מאיפה הוא יצא שהלכה כרבים? כל מיני דברים, זה כללים שנוצרו לאורך הדורות, אבל יש להם יסוד בסיני, וזה עבר איזשהו שכלול, פורמליזציה, ניסוח, המשגה, כך שבני אדם ברור שיש להם איזושהי השפעה על העניין הזה, ולכן גם נוצרות מחלוקות. רבי עקיבא ורבי ישמעאל פתאום זה דורש כלל אופרטי, זה דורש ריבוי אלומיותי. למה? כי כשאתה מנסח את החומר שקיבלת ואתה מנסה לייצר ממנו כללים, אז יש ויכוח מה מערכת הכללים שבאמת מתאימה למה שאנחנו רואים פה, ויש את ההשלכות לוויכוח הזה, השלכות הלכתיות. כי אם זה הכלל, אז במקרה חדש שאותו לא קיבלנו, התוצאה תהיה זאת. אבל אם זה הכלל, אז במקרה החדש ההוא התוצאה תהיה אחרת. וכך מטרות, יש בש"ס כמה וכמה מחלוקות כאלה בין צורות הדרש של רבי עקיבא לצורות הדרש של רבי ישראל. כן, הידועה זה בשבועות, שתיים למעשה, בשבועות בג' בשבועות בקבב שמיים, להרע ולהיטיב. ויש כמה וכמה ויכוחים הלכתיים שיוצאים מזה שאופני הדרש הם כאלה וכאלה. אגב, במאמר מוסגר, כשבודקים את פסקי הרמב״ם למשל, בניגוד לשולחן ערוך, שאולי גם הזכרתי פעם, בשולחן ערוך ראיתי פעם מאמר מעניין של ניסיהו, לא זוכר כל איך קוראים לו, שהוא טוען שזה שאנחנו מנסים ליישב סתירות בשולחן ערוך זה מבוסס על הנחה שגויה. שולחן ערוך לא התיימר להיות קוהרנטי. זאת אומרת, זה לא ספר שהוא ספר פסיקה כמו שאנחנו תופסים אותו היום, זה סיכום הבית יוסף. אם אתה מבין שזה סיכום או תמצית של הבית יוסף, אז זה שיש סתירות, זה פשוט משהו מביא, זה עוד שונות. אין מה לעשות, אין מה לייצר קוהרנטיות שם. זה בניגוד לרמב״ם למשל. הרמב״ם כותב במפורש שמטרתו הייתה לייצר קודקס, דיברנו על הרמב״ם, מטרתו הייתה לייצר קודקס קוהרנטי, שלם, מלא של כל ההלכה. אז לכן שם אפשר ליישב וצריך ליישב את הפסיקות השונות של הרמב״ם. ודווקא על רקע זה, כשמסתכלים איך הרמב״ם פוסק בכל המחלוקות האלה שקשורות לדרשות כלל אופרטיה או ריבוי יומיות, רואים שזה לא עקבי. יש מקומות שהוא פוסק כמו אלה שדורשים כלל ליופרטי, יש מקומות שהוא פוסק כמו ריבוי יומיות. הוא לא אומר את זה בשפה הזאת, הוא מביא את ההלכה. אבל כשמסתכלים בגמרא, אז רואים שהמחלוקת לגבי ההלכה הזאת תלויה בשאלה באיזה מערכת דרש השתמשנו, שרבי עקיבא או שרבי ישמעאל. ואז איך להסביר דבר כזה? אז נדמה לי שהשל כבר מתחיל את זה בסקן שוסף, שני כרכים כאלה של תורה מן השמיים, משהו כזה, לא בכלל כבר זה נקרא בדיוק, משהו עם תורה מן השמיים. וספר מאוד מעניין, למרות שהוא קיבל הרבה ביקורות מחוקרי תלמוד. והטענה שלו, אני חושב שם, זה שההתפתחות ממשיכה. זאת אומרת, אחרי רבי עקיבא ורבי ישמעאל נוצרו בתי מדרש שלקחו אלמנטים מפה ואלמנטים מפה. ואז מערכת הדרש הופכת להיות הרבה יותר מסועפת, ויש גוונים כבר פחות חדים ממה שהיה רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אז בבית מדרש מסוים דרשו גם כלל יופרטי וגם ריבוי יומיותי, אבל באיזשהו אופן שיוצר מזה מערכת חדשה. והעסק הזה ממשיך להתפתח עד כל הזמן. היום אנחנו כבר כמעט לא עוסקים במידות הדרש, אבל ברמה העקרונית זה המשיך להתפתח כל זמן שעסקו בזה. אז זה בעצם אומר שברור שתהליך ההמשגה הוא תהליך אנושי. וזה לא אומר אבל שהחומר שאותו אנחנו לשים או ממשיגים הוא לא ירד מסיני. תמיד תפיסה שלנו את הדבר היא תוצאה גם של צורות החשיבה שלנו. אין תפיסה, בן אדם לא יכול לתפוס משהו אובייקטיבי, אפילו אם ננסה לא מצליח. זאת אומרת, אפילו אלה שחיים על האתוס הזה, האולטרה שמרני, דיברתי קודם על הביקורת האולטרה שמרנית, על האתוס הזה שהם בעצם רק מעבירים, הם לא נוגעים, זה נאיביות. זאת אומרת, ברור שזה לא נכון, כן? סיפרתי לכם על הדוד שלי שאמר שהבית לא עובד, למדו ביידיש. אם הם ידעו ללמוד, אז ברור שלמדו ביידיש. זה בדיוק האתוס הזה שאומר שברור שלא השתנה שום דבר, אנחנו רק מעבירים איזה איזה, הם גם לא שוגרתי, כן, זה ברור.
הסיטואציות הן משתנות.
מה? כן, הסיטואציות משתנות, וצורות החשיבה משתנות, כן, נכון. לא, אבל זה הרבה יותר... זה הרבה יותר מסיטואציות, אבל אני אומר, גם צורות החשיבה, גם הראש משתנה. זאת אומרת, לא רק שאני מיישם את אותם כללים בנסיבות אחרות, הכללים בעצמם עוברים שינוי, כי אנחנו מושפעים מהמון דברים, ויש תרבות, ויש צורות חשיבה, מה שנראה לזה הגיוני, לא נראה להוא הגיוני, יש מקומות שבהם החשיבה היא כזאת, ולכן אני... הדברים יעברו גיבוש כזה, וכמות אחרים זה יעבור גיבוש אחר. בני אדם מעורבים בילט אין בתוך תורה שבעל פה. זה בדיוק היה הדיון שאותו סיימתי הפעם הקודמת, אז זה היה הוויכוח שם ביבנה, שהאם באמת בן אדם יכול להיות מעורב. דיברנו על פרקי אבות, שהוא היה אומר מתחיל בסוף פרק ראשון. עד אז אף אחד לא היה אומר. משה קיבל תורה מסיני, שרה לי יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים שרו לאנשי כנסת הגדולה. ואז שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה, הוא היה אומר. שלושה דברים. כן? מה? ועד אליו אף אחד לא אמר? תשובה היא לא. עד אליו, עוד פעם, באתוס. אחד לא אמר. עד אליו התפיסה הייתה שאנחנו מעבירים את זה בצינור חלול. ופתאום בני אדם מתחילים להגיד. ומה שהם אומרים נחשב תורה. שזה חידוש אדיר. זאת אומרת, אנחנו חשבנו שתורה זה רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן. מה שבני אדם אומרים זה צריך לסלק, זאת אומרת, זה צריך לנקות כדי להישאר רק עם תורה. מה פתאום? הוא היה אומר, וזה נכנס לפרקי אבות, והראיתי איך שזה מגיע עד המחלוקת ביבנה. בעצם, הנקודה הזאת בדיוק עליה נחלקו. עכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה לתהליך הזה, להתרחשות של התהליך הזה, הגמרא בתמורה שהזכרתי קודם. גמרא בפסחים, ודווקא בית עמוד בית, יש גם מקבילות. הגמרא דנה שם ביחס בין איסור אכילה ואיסור הנאה. הגמרא אומרת שמביאה מחלוקת בין חזקיה לרבי אבאו, בשאלה אם בכל מקום שהתורה אומרת איסור אכילה, זה כולל בתוכו גם איסור הנאה. כך סובר רבי אבאו, וחזקיה אומר שלא. אם יש איסור הנאה, צריך מקור נפרד. אז הגמרא מביאה כמה וכמה קושיות לכל אחד מהכיוונים, להראות אם כן צריך מקור נפרד לאיסור הנאה, או לא צריך מקור נפרד לאיסור הנאה. אחת הקושיות זה והרי שור הנשכל. דרחמנה אמר לא יאכל את בשרו, ותניה ממשמע שנאמר סקול יסקל השור, איני יודע שהיא נבלה ונבלה אסורה בהנאה. כתוב סקול יסקל השור, אז מה אני צריך לאסור עליי באכילה? הרי הוא נשכל, הוא לא נשחט כדין, אז אם הוא נבלה אז אסור לאכול אותו. למה צריך פסוק שאוסר לאכול אותו? ומה תלמוד לומר לא יאכל? מגיד לך כתוב שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור. כן, אם הוא נגמר דינו, אבל לא סקלתי אותו, שחטתי אותו. עדיין אסור לאכול. ברגע שנגמר דינו, הוא אסור באכילה בלי קשר לשאלה אם הוא נשחט או לא. שואלת הגמרא, אין לי אלא באכילה בהנאה מיני. תלמוד לומר, הוא בא לשון נקי. אז פה רואים כבר שיש צריך מקור נפרד כדי לאסור בהנאה. לא מספיק שכתוב לא יאכל, כדי ללמד אותי גם על אכילה וגם על הנאה. מהי משמע? שמעון בן זומא אומר, כאדם שאומר לחברו, יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום. אסור לו ליהנות, אסור לו לאכול, נקי מנכסיו. בסדר? זה בעל השור נקי. טוב, אז בכל אופן, אבל צריך מקור נפרד לאסור בהנאה. לא מספיק שכתוב שזה אסור באכילה. טעם, זה כתב, הוא בעל השור נקי. דאם היא לא יאכל, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אז מה רואים? שצריך מקור לאסור בהנאה. זאת אומרת, לא יאכל כשלעצמו, מלמד אותי רק איסור אכילה, ולא מלמד איסור הנאה. אומרת הגמרא, לא, לעולם לא יאכל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. זה רבי אבאו עונה. הרי לשיטתו, כשכתוב לא יאכל, זה גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. למה צריך עוד מקור לאיסור הנאה? אז אומר, ובא לשון נקי, להנאת אורו ודעתה. כן? היית חושב שמותר ליהנות מהאור שלו. את הבשר אסור לאכול, אבל מהאור מותר ליהנות. אז זה בא ללמד אותך שגם מהאור אסור ליהנות. דאיצטריסר כדאי תחל לאכל את בשרו כתיב, בשרו אין אור או לא, כמה שמלן. ולאן הקטנה את המפקה לילה יקרא לדרשה אחרינה, לחצי כופר ולדמי ולדות, כן, השאלה אם מותר ליהנות מחצי כופר ולדמי ולדות, אז הנעת אורו מנהלו, אז מאיפה הם לומדים את הנעת אורו? נפקה לו מעט בשרו, עט התפל לי בשרו. זאת אומרת, זה ריבוי עט בא לרבות, כאן אני מגיע לנקודה שלנו, הוא בא לרבות גם את האור שעשו בענה. ואידך, אז מה שאני עושה עם העט? השני אומר, מתוך איסור האכילה, יוצא איסור הנאה, אז העת נשאר מיותר. אז הוא אומר, עת לא דריש. ואידך עת לא דריש. זאת אומרת, הוא לא דורש עתים. ואז מביאים את הברייתא הידועה, כדתניא, שמעון אמסון, נחמיה אמסון, יש פה גרסאות שונות. כן, שמעון אמסון, ואמרי לנחמיה אמסון, היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה, פרש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה יהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת, הוא התלבט, בא רבי עקיבא ולימד אותו את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. מה נשאר בסוף? הוא לא קיבל את דבר רבי עקיבא. מה לא אומרת? אבל הברייתא לא אומרת, אבל הגמרא ודאי הבינה שנשאר מחלוקת. אחרת, מה היא אומרת למעלה? הרי למעלה היא אומרת שהאידך עת לא דריש, כדתניא. זאת אומרת ששמעון האמסוני נשאר בשיטתו שלא דורשים עתים. רבי עקיבא היא פתרון, אבל הוא נשאר בזה שלא דורשים עתים. אז זה נשאר בתור מחלוקת. מה המחלוקת פה? זה הדוגמה שאותה אני רוצה להראות על מה שאמרתי קודם. רבי עקיבא מרבה עתים, כן, קוצה אותי, ריבועים זה השטח של רבי עקיבא. הוא היה מרבה ממילה מיותרת, מקוצו של יוד, הוא היה מדקדק בכל דבר, וישמע את זה אגב, עוד דבר שחידד אשל שם בספר שלו, שרבי ישמעאל הוא אבי השיטה של דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, לא לוקחים כל מילה מיותרת ויוצרים ממנה כל מיני הלכות, אבל בסדר, אם זה מנוסח סביר, אז זה מנוסח סביר. רק דברים שהם ממש מיותרים בעליל, אפשר להתחיל לשאול מה הם אומרים. אבל רבי עקיבא, כל דבר הוא היה דורש, כולל את המילה עת. עכשיו, שמעון האמסוני ישב ולמד אצלו, כך כתוב בירושלים וכמה מקומות, הוא היה תלמיד שלו. מה? שמעון האמסוני, זה שמובא כאן. עכשיו, הוא היה דורש קולטים שבתורה. למד מרבי עקיבא, הוא דורש קולטים שבתורה. עד שהוא הגיע לפסוק אחד, מעט השם אלוקי חתירה, ורשי מסביר, בקידושי, ורשי מסביר, שאי אפשר לרבות שום דבר, לא רק שהוא לא מצא. אפריורי לא יכול להיות. את מי תרבה שהוא יהיה דומה לקדוש ברוך הוא? שכמו שיראים מהקדוש ברוך הוא, צריך גם לראות ממנו. אבל ירושלמי מביא לא רק אותי, אלא גם את תורתי. זה מה שדורשים שם בעת השם אלוקי חתירה. אבל הוא נתקע, הוא אומר, אני לא מבין, את מה אפשר פיתה דמיוני וישווה? כן, מה, את מי אפשר לרבות מעבר לקדוש ברוך הוא? ואז מה? המסקנה שלו מפתיעה מאוד, כדאי לשים לב לזה. הוא לא נעצר כאן, אלא הוא אומר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. אומר פה רשי, מה הכוונה? וחזר בו מכל ריבועים שדרש. זאת אומרת, הוא ויתר על כל הריבועים שהוא עשה גם עד עכשיו. לא רק שפה הוא אומר, טוב, אני שב וצריך יום. מכירים את הבדיחה הישיבתית שבא תלמיד לרב ושואל אותו איזושהי שאלה, הוא אומר, תסתכל ברבי עקיבא איגר במסכת זו, בדף זה וזה. אז הוא הולך לשם, הוא רואה רבי עקיבא איגר שמקשה על תוספות משהו, אבל זה לא קשור למה שהוא שאל, הוא עוזר לרב. זאת אומרת, לא, ראית שם יש שני תוספותים עוקבים, שעל שניהם יש צריך יום של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, הוא שאל צריך יום על התוספות הראשון, ועבר ללמוד את התוספות השני, הוא לא נבל מזה. אז גם אתה. אז השימון האנשה עשה כך. הוא נשאר בצריך עיון על איזה שם אלוקי חתירה, ואז הוא החליט שהקושייה הזאת מפעילה את כל, את כל המתודה הזאת של ריבוי מאתים. מה פשר העניין הזה? זה הלכה למשה מסיני, לא? ריבוי מאת זה הלכה למשה מסיני. אתה לא יודע מה לרבות? תשאר בצריך עיון. מה לעשות? לא, שמעון האמסוני עשה את אותו תהליך שעשה אותו נהל בן כנז. אף אחד לא יודע אם באמת מרבים מאת. הייתה הצעה כזאת. זאת הייתה אחת ההצעות שאחד מהכללים שבהם התורה נדרשת זה ריבוי מכל מילת את. טוב, אז שמעון האמסוני שמע את זה מרבי עקיבא מרבו, וזה מה שהוא עשה כל הזמן. עד שהוא נתקר מרגע, סליחה, אבל פה זה לא עובד. וכיוון שזה לא עובד, כנראה ההצעה הזאת לא נכונה. זה מחפש כלל אחר.
לא אומר שהוא לא תפס את זה.
כן.
הוא לא אומר שהוא... יכול להיות שהוא לא הבין את זה. הוא יותר... לא אמר את זה.
נכון, אני אומר יותר מזה. אפילו אחרי שרבי עקיבא הסביר לו, הוא לא קיבל. זאת אומרת, הוא נשאר בזה שלא דורשים אתים. זה לא רק שהוא עצמו לא עלה על זה, ואז בא רבי עקיבא והסביר לו. אחרי שרבי עקיבא אמר, הוא עדיין לא קיבל. למה? בגלל שהניסוח של הכללים האלה, כמו לרבות מעט, זה ניסוח של בני אדם. את זה לא קיבלנו מסיני. צריך לרבות מעט. הייתה הצעה כזאת, רואים שהרבה הלכות שאנחנו מקבלים ממשה יוצאות מפסוקים שבהם יש את המילה עת. אז אם אני אניח שעת בא לרבות, זה יסביר לי הרבה הלכות. אז את נהל בן כנז, אני לא יודע, מישהו בדרך שם החליט שיש כלל כזה שצריך לרבות מעטים. אבל זה כמובן רק כלל של רבי עקיבא. רבי ישמעאל לא היה מרבה, רבי ישמעאל סבר את דברת תורת לשון בני אדם. שמעון האמסוני השתכנע שרבי ישמעאל צודק. כי עובדה שבפסוק הזה לא ייתכן שתהיה דרשה, לא שאני לא חשבתי על דרשה, לא ייתכן. את מי אני יכול להשוות לקדוש ברוך הוא? בא רבי עקיבא ומה הוא אומר לו? לרבות תלמידי חכמים.
שמעון האמסוני גם דורשת, הוא דורשת את השם לוקח עתירה, מזה הוא הגיע מסקנה שכאן לא נכון.
כן, לא נכון לדרוש את, הוא דרוק את הכלל הזה לפח, וזהו, אל תדרוש. אתה מזכיר לי, יש תשובת הראש, האם אפשר לבטל ביטולים? אז נגיד ביטלתי שליח, בסדר? האם אני יכול לבטל את הביטול ואז השליח יהפוך להיות שליח שלי בלי שאני אמנה אותו שוב? אני פשוט אבטל את הביטול. או שלא, אם ביטלתי אותו אז גמרנו, הוא כבר ככל אדם אחר, בשביל להפוך אותו לשליח אני צריך למנות אותו שוב. שאלה אם לבטל את הדרשות את זה בעצמה דרשה, או שאני לא, אני פשוט אומר, הדרשה הראשונה לא הייתה נכונה. וכמו בתנאים למשל כן אפשר לבטל ביטול. ככה רבי חנן טוען שבתנאים כן ובשליחות לא. בכל מקרה, אז מה רבי עקיבא אומר? רבי עקיבא אומר לו, תראה, כיוון שעת בא לרבות, ברור לי שעת בא לרבות, אני מבין את הקושי שלך. אין לי הצעת, אין לי פתרון טוב. זה הכי פחות גרוע שמצאתי. לרבות תלמידי חכמים. חייבים לרבות משהו, מה לעשות? אז שום דבר לא בא בחשבון. אז אני לוקח את מה שהכי פחות גרוע, הכי קרוב עד כמה שאפשר לקדוש ברוך הוא, אז אני אומר, זה תלמידי חכמים. ברור שזה מוצא שבדיעבד. זה מוצא שבדיעבד יש שרבי עקיבא טוען שהכלל הזה הוא כלל טוב. ואני לא אזרוק אותו בגלל דוגמה נגדית אחת. וכיוון שהשתכנעתי שהכלל הזה הוא טוב, אני מוכן לדחוק. לעומת את שמעון האמסוני, הוא אומר, לא, יש לי דוגמה נגדית, אז כנראה שהכלל הזה לא נכון. אז אנחנו רואים פה איך העסק עובד. את איך נוצרים הכללים? רבי עקיבא לקח כמה דוגמאות, יצר מהם כלל. הוא השתכנע שזה כלל טוב, בשאר המקומות הוא כבר ידחוק אם צריך. המישהו אחר אומר, לא, לא השתכנעתי, אז כנראה שאין כלל כזה, ואני הולך לבית המדרש של רבי ישמעאל. אז אנחנו רואים שמתגבשות פה מערכות דרש שהן תוצאה של פרשנות של בני אדם. זאת אומרת, איך אנחנו מחליטים לנסח את כלל המדרש, את הכלל המדרשי?
אתם משווים את הקו החומר במיון ריבוי, אבל הם שונים לגמרי, משום שאת ההלכה של מיעוט וריבוי, את המידה הזאת, כן, היא אולי כלל, אבל המקרה הספציפי, מאיפה באים את הדרש בעצמו, בקו וחומר יש איזשהו אלמנט לוגי שם,
נכון.
או גבולית לפעמים,
כן.
אבל כאן אתה רק שולף.
אני לא זוכר אם דיברתי על זה כבר, אבל אני אחזור, אני אגיע לזה בהמשך. זה יש, בתוך מערכת המידות יש חלוקה לשני סוגים, יש את המידות ההגיוניות, זה קו וחומר ושני בנייני אב, אולי שני כתובים מכחישים זה את זה גם, יש מקום לדון קצת, והשאר זה מידות טקסטואליות. ויש הבדל ביניהם
גזירת שווה היא הכי קיצוני,
נכון, לכן תמיד אומרים קלים וחמורים וגזירות שוות, כדי להגיד לך שזה שני סוגי האלה, לכן זה הארכיטיפים של שני סוגי המידות האלה.
אבל שם יש הרבה יותר המצאה אישית,
נכון,
קל וחומר זה לגמרי הגיוני,
גם בקל וחומר אנחנו נדבר, אבל אני אגיע לזה,
זה אולי קשור לדרש המאחיל.
כן, כן, בהקשר ההוא, אם אני זוכר נכון, קצת דיברתי על זה, וזה קשור כמובן למעורבות של האדם במסורת, הדינמיות של המסורת, לכן אני אחזור לזה. אז מה שבעצם אנחנו רואים כאן, זה שיש פה איזושהי עבודה כמו עבודה מדעית, אנחנו לוקחים דוגמאות, יוצרים מהם איזשהו כלל, וכמובן יכול להיות ויכוח עכשיו איזה כלל מתאים לאיזה דוגמאות, איך לנסח את הכלל, ויש הרבה השלכות הלכתיות בדוגמאות אחרות שעליהן ניישם את הכלל. בהקשר הזה מעניין לציין את המחלוקת מקבילה בפילוסופיה של המדע. קרל פופר טוען שתיאוריה מדעית לא ניתנת להוכחה, לא טוען, זה ברור, לא ניתנת להוכחה אלא רק להפרחה. זאת אומרת, אם אני אומר כל העורבים הם שחורים, זאת התיאוריה המדעית שלי, אף פעם אני לא אצליח להוכיח אותה, כי כל פעם שאני אראה עורב שחור, אני לא יכול להיות בטוח שאין איזשהו עורב אחר שהוא ורוד. אז לכן אני לא יכול אף פעם לדעת בוודאות או להוכיח את התיאוריה של כל העורבים הם שחורים. אבל אם אני אראה עורב אחד ורוד, אז התיאוריה נפלה. אז להפריך את התיאוריה אני ודאי יכול לעשות.
זה יותר מזה, שתיאוריה מדעית
שאי אפשר
להפריך אותה, היא לא תיאוריה מדעית.
כן, זה השלב הבא. זה המדעיות של תיאוריה, זה היכולת להפריך אותה, או הנתנות להפרחה. אבל בעצם פופר אומר שהתיאוריה המדעית יכולה להיות מופרכת ולא מוכחת. עכשיו, היו אחריו כל מיני ביקורות על התזה שלו, בגלל שהעובדה היא, תומס קון למשל, שלקח את זה לכיוונים סוציולוגיים, אבל הביקורת היא ביקורת נכונה. אבל פירושו שסוציולוגיה זה תמיד לא נכון. זאת אומרת, לכן, יש לקחת את זה לכיוונים סוציולוגיים, ברור שהוא טעה. אבל הסיבה למה הוא לקח את זה לשם, זה מסיבות נכונות. הקושייה היא קושייה טובה, התירוצים היו פחות טובים. הטענה שלפחות עובדתית, כשבודקים איך עובדת הדינמיקה של התפתחות של תיאוריות והחלפת תיאוריות מדעיות, זה לא נכון שכל פעם שמוצאים דוגמה נגדית זורקים את התיאוריה ומחפשים תיאוריה חדשה, כמו שפופר תיאר את זה. אם יש תיאוריה שעובדת טוב על הרבה מאוד מקרים, אז גם אם יש לי מקרה אחד, שניים או חמישה שזה לא עובד,
נשארים
רבי עקיבא אגר, בדיוק, נשארים צריך עיון ועוברים הלאה. זאת אומרת, צריך איזשהו רף מסוים או כמות מינימלית מסוימת של בעיות כדי שנזרוק תיאוריה טובה. זה בא לתיאוריה טובה, מראש לא נאמץ תיאוריה שאנחנו יודעים שיש לגבי הבעיות.
תיאוריה זה לא נכון. תורת הקוונטים היה איזה בעיה מסוימת לא פתרו, מי זה פעם?
הבעיה המסוימת הזאת הייתה בעיה מאוד טיל, זה לא היה איזה מקרה שאותו לא הבינו. והעובדה שאחרי זה מצאו תיאוריה שפתרה את זה והשאירה את כל השאר בעינו, ושעמדה במבחן, לא זרקו את זה לפני שמצאו את האחרי זה. זה עובד הפוך. קודם מוצאים את האחרי זה ורק אחרי זה זורקים את הקודם. לא מחליטים שהקודם לא נכון, ואו, עכשיו נחפש מה תיאוריה חדשה, זה פשוט הפעם לא עובד כך. אנחנו מוצאים תיאוריה חדשה, ואנחנו, אם מצאנו, אז בסדר, אז נזרוק את האי. אם לא, אז לא. וזה בדיוק הנקודה שיש איזשהו סוג של שמרנות, אבל שמרנות במובן חיובי. שמרנות בריאה, שאומרת שלא עם כל קושייה, אנחנו זורקים את התיאוריה, כל עוד היא עבדה טוב. אם תיאוריה לא עבדה, זה לא מעניין, אבל תיאוריה שעובדת טוב על הרבה מאוד מקרים, גם אם יש לך קושייה אחת או שתיים, אתה לא זורק אותה.
אבל תיאוריה זה משהו שעובד, או תיאוריה זה משהו שהוא אמת?
זאת שאלה שעליה דיברנו פעם. אני טוען שתיאוריה זה משהו שהוא אמת, ועדיין לא צריך לזרוק אותו אם יש דוגמה נגדית. וזה בדיוק מה שאני מדבר כאן על האמת הדינמית.
אמת יחסית.
לא, לא, זה אמת דינמית, לא יחסית. אני אבהיר את הנקודות האלה יותר טוב בהמשך. אז פה גם כן, שמעון המסונים רואה דוגמה נגדית, את השם אלוקי חתירה, אין מה לרבות. אז הוא זורק את התיאוריה, הוא פופריאני, כן? הוא זורק את התיאוריה, יש דוגמה נגדית, התיאוריה לא נכונה. אומר לו רבי עקיבא, תראה, בסדר, אפשר לדחוק דוגמה אחת, אם נצטרך לדחוק את כל הדוגמאות, אז התיאוריה לא שווה כלום. אבל אם התיאוריה עובדת טוב ברוב המקומות, בהרבה מקומות, יש לך מקום שניים או שלושה לדחוק, לא זורקים את התיאוריה, אז התיאוריה היא טובה. גם רבי עקיבא לא טוען שהוא קיבל את זה מסיני. זה לא שהוא מתעקש לדחוק את המקרה האחד הזה, כי היה ברור לו, כי זה מסיני. אלא הוא מבין אבל שזו תיאוריה שעובדת טוב, ותיאוריה שעובדת טוב לא זורקים בגלל דוגמה אחת נגדית. אז הוויכוח בין שמעון המסוני לבין רבי עקיבא הוא לא באמת ויכוח מהותי. שניהם מסכימים שהתיאוריות נבנות על ידי בני אדם, ולא כי הם התקבלו מסיני, מידות הדרש, במקרה הזה.
ובעצם דוגמאות של pattern matching.
כן, נכון, בדיוק. איזשהו ניסיון לייצר, למצוא תבניות בתוך אוסף של דוגמאות או אוסף של מקרים שאנחנו מכירים. בדיוק כמו בעבודה מדעית, לכן אמרתי שזו דוגמה טובה. עבודה מדעית היא בעצם הפרדיגמה שבתוך העסק הזה מתנהל. והדוגמה הזאת בעצם מראה לנו איך באמת מתפתחת המסורת. פה עכשיו אני עוזב את מידות הדרש, אני בעצם אומר עכשיו משהו כללי יותר. מסורת זה לא משהו שעובר as is, זאת אשליה שפשוט מטעה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות נכון. אני עושים טלפון שבור בין 10 אנשים כמשחק של ילדים, אבל בילד השלישי זה כבר לא מה שהילד הראשון אמר. זה אומר וזה, וזה אומר וזה, זה מילה. לא נוגע על תורה שבעל פה, קורפוס כזה שלם. אתה מעביר לו מילה או משפט קצר או משהו כזה. כשעוברים 10 ילדים, אתה לא מכיר את המשפט שיצא מהילד הראשון.
כן, אבל זה יחד בנהות
כנסו
לא ילד.
מה?
אבל זה יחד בנהות כנסו לא ילד.
לא משנה, אבל אין, זה לא ילד, זה בני אדם. זה לא ילד. בני אדם שמעבירים מאחד השני תמיד צובעים את הדברים באיזשהו צבע משלהם. הגמרא אומרת שאפילו אין שני נביאים שמתנבאים בסגנון אחד. אנחנו מדברים על נבואה. הם מקבלים את זה ישר מהקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר כבר על ללמוד רב מתלמיד או אדם מאדם. אין דבר כזה. זה לא יכול לעבור איזה. זה פשוט נאיבי. אין דבר כזה. לכן ברור שההלכה למשה מסיני אין פירושו דבר שעובר בצורה קשיחה. אלא מה? מצד שני, גם הביקורת ההפוכה לא נכונה. כי העובדה שיש מעורבות אנושית לא אומרת שהתוצר לא קשור למקור, או שהתוצר הוא לא העיבוד הנכון או המחייב של המקור. יש משמעות למסורת דינמית. זה לא נכון לקחת את זה לכיוון שבעצם כל אחד עושה משהו.
הגרעין נשאר אותו דבר. הגרעין הוא נשאר אותו דבר, אותו גרעין. זה מה שזה.
נכון. העטיפות, הפרשנויות, צורות היישום.
אבל זה התיחוקים שמגלים בתורה עצמה, זאת אומרת, זה לא שאתה יכול
לפתח
את זה על בסיס
מסוים. לא, ברור, אבל מה שאתה תגלה זה לא מה שאני אגלה, אז זה לא באמת נמצא בתורה. כי עובדה ששנינו ניגשים לאותה תורה, אתה תוציא מסקנה כזאת, אני יוציא מסקנה אחרת. אז זה נמצא בתורה מה שאני יוצאתי? האם כן, אז איך יכול להיות שאנחנו עושינו דברים שונים? הטענה היא שיש פה מרכיב אנושי מהותי, זה לא נכון לזלזל בזה. זאת אומרת, יש מרכיב מהותי, שזה אינפוט שהבן אדם מכניס. ועדיין, וזה החידוש של המושג מסורת דינמית, שעדיין לא ניתנה תורה למלאכי השרת. תורה ניתנת לבני אדם, ובני אדם בהגדרה תמיד יהיה אינפוט שלהם בתוך העניין. וזה לא משנה כלום, כי בסופו של דבר זאת הצורה שהתורה מקבלת כשהיא מגיעה אלינו. כשדיברתי על זה פעם, אנשים...
עם הבעיה של הטלפון השבוע, הייתי אומר, אחרי 2,000 שנה שבכל דור יש איזה שינוי קטן, אז מה שבין
משה
רבינו
עד
רבי עקיבא
אין קשר, נכון? וסביר להניח שאתה צודק גם. כתבתי פעם, היה איזה רעיון איתי במקור ראשון, וזה הגיעו תגובות זוהמות. כתבתי פעם שנדמה לי שהקדוש ברוך הוא ומשה רבינו לא חלמו אפילו על 99% ממה שאנחנו עושים היום. זה ברור שזה ככה. אז מה? מצד שני גם כתבתי זה לא מטריד עליו. זה בדיוק שתי הביקורות האלה. זאת אומרת, מצד אחד, אני אומר, אל תחשוב שהכל בא מסיני, זה נאיביות. מצד שני, אל תחשוב שאם זה לא בא מסיני, אז זה לא שווה כלום, אז זה לא מחייב. זאת משמעותה של מסורת. מסורת משמעותה שמה שאנחנו עושים עם הדברים, מבחינת הקדוש ברוך הוא, זאת התורה המחייבת שלה, אנחנו צריכים לעשות. שחזל אומרים לא בשמיים, היא שם ביבנה, זה מה שהם אומרים. הפרשנות האנושית היא חלק מהעניין. אנחנו לא מחכים שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו מה כתוב שם. אנחנו לא מנסים בארכיאולוגיה לגלות מה נאמר למשה בסיני. אנחנו כמובן מנסים להבין את זה. אבל גם אם חרגנו, בסדר גמור, כל עוד אנחנו עובדים עם המערכות שאנחנו מבינים אותן, אז זה מה שיש. ואם זה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפרט יותר, אז היה מפרט יותר. הוא לא עשה את זה. אז אם הוא לא עשה את זה, הוא כנראה הניח שהפרשנויות שלנו הם חלק מהעניין. ולכן, ככה, עם הרבה חבר'ה שמגיעים אליי ואני מדבר איתם, אז שואלים את השאלה הזאת, כאילו, איזה מין, מה זה מחייב אותי? זה כל המצאות של בני אדם. הרי ברור שהקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה, וזה חד משמעית נכון. ברור שהוא לא התכוון לזה. אז מה? אבל השאלה היא, אם האותנטיות היא תנאי למחויבות.
התכוון לזה,
הוא התכוון שאני לא מתכוון. כן. האותנטיות היא לא תנאי למחויבות. זאת אומרת, העובדה שאני מחויב לאיזשהו סעיף הלכתי כזה או אחר, לא מותנית בזה שאם הייתי ככה מקרין בסרט מה היה את משה רבינו שם בהר סיני, אז הייתי שומע ממנו שנת ברנת בחד יומה אוסר את הכלי. זה לא משנה, הקדוש ברוך הוא לא חלם על זה, ולא משה רבינו, ולא דיברו לא בשפה הזאת, ולא חשבו על הרעיונות האלה. זה לא משנה.
אין אפשר לעשות גבולות לזה?
אי אפשר. אי אפשר, מה שיותר. אין גבולות, זה בדיוק הנקודה. וזה מה שאנשים, בטח מודרניים, קשה להם להקל. מה זאת אומרת בלי גבולות? אז בעצם אין פה נכון ולא נכון, כי מה שייצא זה מה שייצא. אז מה זאת אומרת? אנחנו מקיימים תורה או שאנחנו סתם עושים מה שאנחנו רוצים? אז קודם כל אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו עושים מה שאנחנו חושבים.
היו קפצות במשרד שכן, יצאו מהגבולות.
יצאו מהגבולות, זה תלוי את מי אתה שואל. אני חושב שאי אפשר לקבוע אפריורית גבולות. אתה יכול להגיד, תשמע, מה שהוא עושה כבר נראה לי לא בתחום הלגיטימי, אני לא מתפלל איתו באותו מניין. לא מסתרפים לאותו בניין. אבל אי אפשר לקבוע אפריורית גבולות, הוא טוען שזה לא הגבולות. מה תגיד לו? הוא גם מציע פרשנות למסורת שאותה קיבלנו. אגב, גם הנוצרים מציעים פרשנות כלשהי למסורת שאותה קיבלנו, וגם עליהם אני אומר אותו דבר. זה מה שאני אצרף אותם למניין. אבל זה רק אומר שאני לא יכול לקבוע אפריורית את הגבולות, מי צודק ומי טועה. אין, אי אפשר לקבוע דבר כזה. זה המשמעות של המסורת דינמית, וזה מה שכל כך מאיים על אנשים שאומרים, רגע, זה לא יכול להיות, אז אין אמת, אז מה הגבולות, אז מה, כן, זה הפולמוסים שאני לא יכול להתפרשנות.
אתה אומר על הפרשנות שלך, קודם. יש הרבה
פרשנות שאתה מבין. שיש בית דין הגדול, אז יש סמכות לבית דין הגדול. יש לו את הסור, ומה שבית דין הגדול קובע, קובע. אם זאת בעיה שלא נדונה בבית דין הגדול, מה שאתה מבין, זה מה שאתה אמור לעשות. אם אתה מבין, אני לא מדבר על המארצות, אבל אנשים שהם בני אחי, שיודעים לעבוד, מה שהם מבינים, זה מה שהם צריכים לעשות. זה ברור. איך אפשר גבולות מראש? הרי מי שיקבע את הגבולות הוא עצמו קבע אותם. אם הקדוש ברוך הוא היה קובע גבולות, אני מבין. אבל אם אתה תנסח גבולות, למה שאני לא אתווכח על הניסוח הזה שלך? הרי על זה גוף אנחנו מדברים. אני מתווכח איתך, אני לא מסכים. אז אתה תקבע גבולות, ועכשיו פתרת את הבעיה. אני מתווכח איתך על הגבולות שלך עכשיו. גם זה קביעה שלך. אי אפשר. זה בילט אין במערכת דינמית. זה לא יכול להיות אחרת. ולא צריך להיבהל מזה, זה בדיוק הנקודה. בראש מודרני אנחנו נורא רגילים לזה שהדברים צריך לעבוד עם כללים, יש נכון ולא נכון, ויד צולדת זה 43 מעלות או 44 מעלות, ועושים חשבונות, כן, של הישבן של הברווז, מה חום האדם שם שיוצא, וכל מיני דברים, כי אנחנו צריכים להגיע למספר, מה זה יד צולדת? זה 42, 43, אתה יודעת, איסור תורה יכול להיות במקרים מסוימים. יד צולדת, שאתה מכניס את היד וזה חם. זה יד צולדת, זהו, יש שחם להם ב-42, יש שחם להם ב-45. זה תלוי ברגישות האור שלך. זהו, אין, אבל אנחנו היום עוברים עם עמה וכזית והכל. עכשיו, אגב, זה אחת הסיבות שבגללן נוצרות כל הבעיות עם השיעורים. למה? כי פעם עמה היה עמה, וכזית היה זית, פשוט פחות או יותר, אוקיי? ברגע שהפכנו את זה לסנטימטרים, נוצרות סתירות. כי לא את הכל הפכנו לסנטימטרים באופן עקבי. אבל כשהפכנו לסנטימטר מעוקב את הכזית ואת הביצה, זה יצא לא פי שניים. אחד מהשני, אבל הגמרא אומרת זה פי שניים. אז הזיתים קטנו והביצים גדלו, ומתחילים כל מיני תיאוריות מן הסוג הזה שאין להם שחר כמובן. אלא מה? זה תוצאה של העובדה שהראש שלנו בנוי בצורה שאנחנו חייבים הגדרות חדות. אנחנו חייבים כללים חדים, גבולות, מה נכון, מה לא נכון, איך יוצאים מדי חובה, ואיך לא יוצאים מדי חובה.
זה מראה על חוסר ביטחון מסוים.
כן, אבל אתה יודע, זה גם ראש מודרני, מעבר לחוסר ביטחון, שיש לו את היתרונות שלו, זאת אומרת, מדע לא יכול להתפתח בראש הישן. מדע כן צריך קריטריונים חדים, ולהעמיד דברים למבחן, יש איזה יתרונות גם לצורת החשיבה הזאת, אני לא מזלזל בו. אני רק אומר, צריך להבין שחלק מהבעיות שאיתן אנחנו מתמודדים, זה תוצאה של איך שהראש שלנו בנוי. לטוב ולמוטב, יש איזה יתרונות ויש איזה חסרונות, כאלה אנחנו אגב, אני לא ממליץ לחזור אחורה. כי אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, אני ממליץ לחזור אחורה, אבל אי אפשר. לא, אי אפשר כי אנחנו לא בנויים כך, זאת אומרת, אנחנו חייבים לעבוד עם איזשהם כללים, אנחנו כבר לא יכולים, אנחנו חושבים מודרני. אנחנו לא יכולים לעבוד עם אינטואיציות. אני עכשיו בכולל בבר אילן, הרב שבתאי רפפורט, הוא ראש בית המדרש, ואני נותנים קורס שנתי על פוזיטיביזם הלכתי. ושם אנחנו מנסים להראות לאנשים שצורת החשיבה הזאת שחושבת שאפשר למפות את הכל לכללים זה נאיבי, בשום מקום זה לא עובד ככה, בשום מקום בהלכה, זה גם לא בהלכה, זה לא עובד ככה. זה פשוט, זאת אשליה. אפילו מי שחושב שעובד כך, לא באמת עובד כך. לפעמים הוא ממציא לעצמו כלל, ואז הוא עובד כשהוא ימציא, ואז הוא עובד עם הכללים. הוא בסדר, הוא מסודר. הוא לא שם לב שהוא זה שימציא את הכלל. אין לו מקור לכלל הזה, הוא רק לקח דוגמאות וניסח להם כלל, שזה בדיוק מה שעשה שמעון האמסוני, רבי עקיבא. זה לא, לא תחליפו את האינפוט האנושי, זה לא יעזור. יכול יותר, אתה יכול לקחת את מה שעשה הדור הקודם, לצקת אותו לתבנית של כלל, עכשיו יש לך כלל, אתה יכול להמשיך מכאן והלאה. אבל זה רק פשוט הצורה שבה הדברים עובדים. זה לא שהכלל הזה ירד מסיני. אתה לוקח את האינטואיציות של הדור הקודם והופך אותם, הופך אותם לכלל.
שיטת
הבדסקה, אתה רואה אותו כתוספת למידות? כן, כן, במובן מסוים. זה מידות שבהן הגמרא נדרשת, לא התורה. אבל כן. יש, הגרא כותב שהאוקימתות והחיסורי מחצרה זה מידות דרש על המשנה. כמו שיש מידות דרש על הגמרא, הוא אומר יש גם דרש על המשנה. והגמרא עושה דרשות על המשנה. אז אנחנו עושים דרשות על הגמרא.
גם הרמב"ם.
הרמב״ם, דיברנו על זה שהרמב״ם כתב את הספר שלו כדי שלא נתפלפל יותר מדי על הגמרא, ונדע ישר מה המסקנות, ונעסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה, בדברים החשובים באמת. וכמובן מה קרה, אנחנו כל היום מתפלפלים על הרמב״ם. אוקיי, אי אפשר להוציא את היהודי מהיהודי, זה לא יעזור. בכל הנקודה היא שבעצם מה שקורה זה שבמסורת דינמית האדם עצמו מעורב בתהליך המסירה. עכשיו, אני רוצה להסביר את המשמעות של הדברים האלה, להתחיל להסביר את המשמעות של הדברים האלה במישור הלוגי, ומשם אני אמשיך בפעם הבאה. בלוגיקה אנחנו עושים הבחנה בין שלוש דרכי עסק. יש דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה. דדוקציה זה הליכה מהכלל אל הפרט, כל מעל הבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, אז המסקנה היא שסוקרטס הוא בן תמותה. אינדוקציה זה הליכה מהפרט אל הכלל, כיוון ההפוך, כן? סוקרטס בן תמותה, מוישה לבן תמותה, אז כל מעל הבני תמותה, מהפרט אל הפרטים אל הכלל, והאנלוגיה זה להישאר באותה רמת אינטגרציה, כן? זאת אומרת, מפרט לפרט או מכלל לכלל, זה האנלוגיה. מה ההבדל בין שלושת דרכי העסק האלה? הדדוקציה, הליכה מהכלל אל הפרט, זה עסק הכרחי. זה עסק הכרחי, זאת אומרת, אם אני אומר שכל בן אדם הוא בן תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, אז המסקנה היא שסוקרטס הוא בן תמותה. מי שמקבל את ההנחות לא יכול להתווכח עם המסקנה. המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות. לעומת זאת, אינדוקציה, אנלוגיה, אלה קשיים לא הכרחיים. נכון? סוכת עצמם תמותה, מוישה בן תמותה, לכן כל בני אדם הם בני תמותה. אולי. אולי לא, אולי רק אלה שבאסיה, אולי, לא יודע, אולי רק אלה שבמאות האלה והאלה. לא בטוח, נכון? אף פעם לא יכול להיות בטוח. ואותו דבר עם אנלוגיות. כן, אני עושה אנלוגיה, אם החמור הזה יש לו ארבע רגליים, אז החמור אחר יש לו ארבע רגליים. אז אם החמור הזה אין ראש, גם לחמור השני אין ראש. מי אמר? יכול להיות שזה חמור עם ארבע רגליים, אבל עם ראש. זה לא... האנלוגיה זה דבר שהוא ספקולטיבי. זאת אומרת שאנלוגיה ואינדוקציה זה דרכי עסק לא הכרחיות, להבדיל מהדדוקציה. מה ההבדל? למה דדוקציה היא הכרחית ואנלוגיה ואינדוקציה הן לא הכרחיות? הדדוקציה היא הכרחית, כן, זה בדיחת הכדור הפורח שאני משתמש בה כבר מאז הספר הראשון, שאנשים איבדו את דרכם, שניים איבדו את דרכם, נמצאים בכדור הפורח שלא יודעים איפה נמצאים, אז הם שואלים את הבחור שחורש בשדה למטה, תגיד איפה אנחנו נמצאים? מעל השדה שלי. אז הבחור שם למעלה בכדור פורח, אומר לחבר שלו, הבחור למטה, הבן אדם למטה בשדה הזה הוא בטוח מתמטיקאי. שני מאפיינים. דבר אחד, שהוא אומר מדויק וודאי לחלוטין. ודבר שני, זה לא עוזר לנו כלום. שני המאפיינים האלה של המתמטיקאי הם שני מאפיינים שקשורים, סליחה, שני המאפיינים האלה של המתמטיקאי הם מאפיינים שקשורים אחד לשני. כי מה זה אומר שזה מדויק וודאי לחלוטין? זה אומר שהמסקנה בעצם נמצאת בתוך ההנחות. מי שמקבל את ההנחות בעצם בתוך זה כבר קיבל במובלע גם את המסקנה. ואז זה אומר שזה ודאי לחלוטין פשוט מפני שזה לא חידש לנו שום דבר חדש. המסקנה בעצם אין בה שום דבר חדש מעבר למה שיש בהנחות. לכן בעצם זה ודאי, כי מי שמקבל את ההנחות בתוך זה, במובן כזה או אחר, הוא קיבל את המסקנה. ואז הוודאיות של הטיעון הלוגי, מתמטי, דדוקטיבי, נובעת מזה שהוא לא עוזר לנו כלום. מה שלא עוזר לנו כלום, נכון יותר להגיד, הוא מחדש לנו באופן מהותי שום דבר חדש. הוא לכל היותר חושף בפנינו עוד ועוד דברים שנמצאים בתוך ההנחות שלנו, אבל לא מגלה לנו מידע חדש. אוקיי? אז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שדדוקציה, שזה דבר על כל הטיעונים ההכרחיים, אלה טיעונים שלא מוסיפים לנו מידע. אז נגיד, אם אני חוזר למסורת, רק כדי לקשור את העניין למה שדיברתי קודם, אם נגיד משה רבנו היה אומר לנו שכל בני האדם הם בני תמותה, ושסוקרטס הוא בן אדם, ואנחנו היינו מסיקים שסוקרטס הוא בן תמותה, זה לא עסק שלנו. זה מסורת של רבי אליעזר, מסורת של צינור חלול. נכון שיש פה מסקנה, עיסקנו, אבל המסקנה הזאת בעצם הייתה תמונה בתוך הדברים שאמר משה רבנו. אין פה שום דבר שהוספנו בעצם משלנו. רק לכל היותר פענחנו את מה שנמצא בתוך הדברים שקיבלנו ממנו. אוקיי? אז לכן מסורת, מסורת מהסוג של רבי אליעזר, מסורת שלא מוכנה לחדש, זה לא מסורת שאין בה עסקים. יש בה עסקים, אבל העסקים שיש בה זה רק עסקים הכרחיים. זה רק עסקים שלא מוסיפים מידע, שאין בהם אינפוט אנושי. אלא מה? זאת מתמטיקה, גם עכשיו היה יכול לעשות את זה. בעצם זה רק להבין מה נמצא בין הכפלים של מה שאמר משה רבנו. מסורת דינמית זאת מסורת שמשתמשת בהיקשים יותר רכים. לא רק בדדוקציה, אלא גם באנלוגיה ובאינדוקציה. שבאנלוגיה ובאינדוקציה כמובן יש איזשהו אינפוט אנושי. ועל זה כותב הרמב״ן בהקדמה למלחמות השם, שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת, כן, האסטרונומיה, או הפיזיקה והמתמטיקה, נגיד, בשפה שלנו היום, שמופתיהן חתוכים. שזה גם לא נכון, כמובן. פיזיקה, מופתיהן לא חתוכים. מתמטיקה, כן. אז, אבל מה הוא רוצה לומר? שהאופן, דרכי ההסק של ההלכה, של התורה, הם לא דרכי הסק לוגיות קשיחות. אלה לא דדוקציות. זה אנלוגיות ואינדוקציות. וזה בעצם הביטוי הלוגי למה שאמרתי קודם, שמדובר פה במסורת דינמית ולא מסורת סטטית. כי צריך להבין, יש הרבה אנשים שתוקפים את האינדוקציה ואת האנלוגיה, גם בהקשר הלוגי הכללי, לא רק בהקשר של מסורת, והם טוענים שבעצם אנלוגיה ואינדוקציה זאת המצאה. זה לא באמת פרשנות לעקרונות שאותם, שמהם אתה יוצא, כי אתה עושה אנלוגיה ואינדוקציה, זאת המצאה. וזאת הביקורת לצד ההפוך. זאת אומרת, יש ביקורת שאומרת, אסור לעשות דבר כזה כי זה לא קשור למה לעיקרון המתפרש. התוצאה שלך לא קשורה לעיקרון המתפרש, זה שרירותי, אתה בעצם הכנסת את האינפוט שלך. ומישהו אחר אומר, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, אבל מה שיצא, אני לא מחויב אליו, כי זה לא קשור למה שיצא, למה שהיה כתוב. סליחה, זה אותו צד. לא קשור למקור, אבל זה אותו צד. הצד ההפוך אומר, אם זה מה שאתה עושה, אז כנראה ששום דבר פה לא שווה, אז אני לא מחויב לכלום. בסדר? זה שתי הביקורות שדיברתי עליהן, והן יוצאות ברמה הלוגית מביקורת לוגית על אנלוגיה ואינדוקציה. שם זה מתחיל. ואת השאלה, האם, מה מעמדם של עסקים שהם לא הכרחיים? עסקים שהם לא עסקים לוגיים תקפים. זאת בעצם השאלה שבה מתחבטים גם האולטרה שמרניים, או אותה תוקפים, גם האולטרה שמרניים וגם הלא מחויבים בכלל, כן, הכופרים. אוקיי? שני הצדדים יש להם התייחסות משותפת, הם לא מוכנים לקבל מסורת דינמית, כי הם טוענים או דדוקציה או כלום. מסורת דינמית, אין דבר כזה. אם זה דינמי, זה לא מסורת, זה לא יכול להיות דינמי. תחליט, אתה לוקח את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, או שאתה אומר לי את מה שאתה אומר. אוקיי? בנקודה הזאת אני אמשיך.